שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על איך נוכל להתקדם בצורה הרבה יותר טובה ונוחה וגם פשוטה באימונים שלנו. והיום אני הולך לדבר איתכם על חמש דרכים להתקדם בתוכנית. תראו, בסוף כולנו רוצים להתקדם, במיוחד בתוכניות אימונים שלנו, בכוח, במסת השריר, כי אם לא, אז בשביל מה אנחנו מתאמנים כל כך כל כך קשה. אז בניגוד לחשיבה הרווחת, להתקדם באימונים זה לא כזה מורכב וקשה, למרות שהרבה אנשים לפעמים עושים את זה כאילו זה מורכב וקשה, במיוחד מאמני כושר, אומרים אתה צריך לחשב כל מיני אחוזים וחזרות וסטים. האמת, זה לא כזה קשה. נכון, אמנם ככל שהוותק שלנו באימונים עולה, אנחנו מתבגרים וגם הרמות מאמץ שלנו נהיות יותר ויותר גבוהות, אנחנו נראה ככל הנראה ירידה בהתקדמות בהשוואה לנתונים שלנו בהתחלה. אבל עדיין רבים מכם וגם אני יכולים להתקדם בטירוף. עכשיו תשאלו אותי, אבל איך אתה יודע שגם אני יכול להתקדם בטירוף? ולשאלה הזאת אני אענה, כי זה מה שאני רואה בשטח עם עבודה, עם המתאמנים שלי, וגם העבודה שלי עצמי כמתאמן. אבל אני לא אתייחס עכשיו אליי כמתאמן, כי זה שוב אנקדוטה אישית, אני מתייחס גם איך אני רואה בשטח אנשים שמתקדמים. רבים מאיתנו לא מתקרבים לסף היכולת שלהם באימונים. האמת שרבים מאיתנו פשוט משאירים כסף, סליחה, מסת שריר על הרצפה, כי זה כמו כסף מבחינתי. מסת שריר שווה באמת את המשקל שלה בזהב, והרבה אנשים יכולים לראות הרבה 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 יותר תוצאות אם היו יודעים איך להתקדם נכון בתוך התוכנית אימונים שלהם, וזה לא כזה מסובך. אז לכן אני הולך לדבר איתכם היום על חמישה דרכים איך לעשות את זה בצורה יותר קלה ופשוטה. אז יאללה, בוא נתחיל לצלול. התחלנו, בנינו תוכנית, התחלנו להתאמן, רגע, אבל עכשיו איך אנחנו מתקדמים? דבר ראשון, טכניקה. לפני שאנחנו צוללים לכל מיני חישובי חזרות ורמות מאמץ וסטים ואיך קוראים לזה אחוזים, אנחנו צריכים לבדוק שטכניקת האימונים שלנו בכלל מותאמת לתרגילים, למבנה הגוף ולמטרות שלנו. כי גם אם אני אתן לכם את התוכנית הכי טובה בעולם, ואגב אין כזאת, אם טכניקה לא יעילה אנחנו לא נתקדם מאוד. עכשיו, מה זאת אומרת טכניקה יעילה? יש הרבה כל מיני מלחמות בין מאמנים, מה זה טכניקה טובה, טכניקה רע. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לדברים האלו, אני אומר ככה, אין טכניקה טובה וטכניקה רעה, יש טכניקה שמתאימה וטכניקה שלא מתאימה. גם טכניקה שהיא רעה על הנייר, או רעה במונחים פיזיולוגיים או ביומכניים, יכולה להיות מתאימה בחלק מהתרגילים, אם עושים את זה בטכניקה, עצימות נמוכה במשקלים מסוימים. אז לכן קודם כל בוא נבין מה זה טכניקה יעילה. טכניקה יעילה זה דרך ההרמה שגורמת לנו להרים את המשקל ביעילות ואפקטיביות למטרה שאותה אנחנו רוצים להשיג. נגיד אני רוצה לבצע דדליפט. אז יש טכניקת הרמה שמתאימה למטרות של כוח, יש טכניקה שיותר טובה לכוח מתפרץ, ויש טכניקה שיותר טובה לגדילה במסת שריר באותו תרגיל עצמו. עכשיו, אם אני אקח למשל את הדדליפט, ואני אנסה לשבור C של 10 חזרות עם 100 קילו, אבל אני רואה שהגב שלי עגול, אין לי נעילה, אני לא מצליח לנעול את הבטן, הידיים שלי חצי מקופפות, הברכיים שלי, איך שאומרים, לא ממש יודעות מה לעשות במהלך התרגיל, אז לאט לאט מה שיקרה, אני אצבור עייפות בשרירים נוספים שאני לא רוצה, וזה יכול להביא לאי נעימויות. אני לא אגיד פציעה, אבל זה יכול לגרום לנו לא להציג את המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. כי בסוף אני רוצה שכל הגוף שלי יעבוד כמו יחידה אחת בצורה מיטבית. אני לא רוצה לנסות להרים 100 קילו דדליפט עם הבייספס שלי, כי אז אנחנו רואים כל מיני סרטונים ביוטיוב ובאינסטגרם של אנשים עם קרעים בבייספס אחרי שהם עושים דדליפט כבד. עכשיו, למה זה קורה הרבה פעמים? כי אנשים השתמשו בטכניקה שלא מתאימה להם או במשקל שלא מתאים להם. אז לפני שאנחנו בכלל מדברים על התקדמות, חזרות וסטים, קודם כל נראה מה הטכניקה. אותו דבר עם שכיבות צמיחה, אותו דבר ללחיצת חזה, אותו דבר למתח. יש הרבה פעמים סגנונות של מתח כמו קרוספיט, ששם הסגנון זה לעשות כמה שיותר חזרות פר דקה, פר מתקון, פר זמן מסוים או תחרות מסוימת, ויש מתח בסגנון של בדי בילדינג, ששם המטרה היא להרגיש יותר את הגב, לאמן בעיקר את שרירי הגב העליונים, וכמה שיותר לנטרל את שרירי הידיים. אז שתיהם נקראים מתח, אבל לשניהם יש טכניקה שונה לגמרי. אז לפני הכל, בדקו שאתם מבצעים נכון את הטכניקה לתרגיל ולמטרה שאתם רוצים. ואחרי שאמרנו את הסעיף הראשון, בוא נעבור לדבר השני, ואלו רמות המאמץ. רמות מאמץ זה המפתח להתקדמות בתוכנית אימונים. ככל שהמטרה שלנו היא ספציפית יותר, לרמות המאמץ יש חשיבות גדולה יותר. אבל לפני שאנחנו קופצים לתוך השיח הזה של רמות מאמץ, קודם כל בוא נבין מה זה בכלל רמת מאמץ ואיך אנחנו מודדים אותה בצורה טובה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שרמת מאמץ היא בסוף היא סובייקטיבית, זאת אומרת כמה אתם מדרגים שקשה לכם בתוך הסט. עכשיו מאוד חשוב להבין שיש כמה סוגים של רמות מאמץ, יש אנשים שהם עייפים והם סתם מותשים מחוץ לאימון, לא קשור לאימון, זה כבר עייפות מסוג אחר ואני לא אכנס אליה עכשיו, אני מדבר על רמת מאמץ בתוך התרגיל שקשורה לשרירים הפועלים בתרגיל המסוים הזה. למשל, כמה מאמץ אני נמצא בשכיבות צמיחה כשאני רוצה למשל לתרגט את שרירי החזה, ולשם כך בנו שני סולמות מדידה. אחד נקרא RPE ואחד נקרא RAR. אנחנו לא צריכים עכשיו להיכנס לתוך הדיטלס והפרטים הכי קטנים של מה ההבדלים בין הסולמות המדידה האלו, אתם יכולים להשתמש במה שנוח לכם. RPE זה סולם מדידה מ-1 עד 10, שאומר 1 הכי קל, יש לנו עוד 10-20 חזרות בטנק, ו-10 זה אומר הכי קשה שיש, אנחנו לא יכולים לעשות עוד חזרה אחת נוספת עם טכניקה טובה ומיטבית למה שאנחנו רוצים. RAR זה אותו דבר רק מ-1 עד 5, ש-1 או 0 זה הרמה הכי קשה, ו-5 זה הרמה הכי קלה שאנחנו יכולים לתת עכשיו. אז אחרי שהבנו איך זה עובד, זה לא משנה במה אתם משתמשים, בגדול אנחנו רוצים להשתמש בסולם שנוח לכם. אצלי בסטודיו אני בדרך כלל שואל את המתאמנים שלי, עד כמה קל זה היה קשה, כמה קל זה היה לך, מ-1 עד 10. זאת אומרת, ככל שהבן אדם מדרג יותר בצורה יותר גבוהה, אני יודע שהבן אדם נמצא ברמת מאמץ יותר גבוהה. שוב, יש בעיה בכל הקטע הזה של רמות מדידה. אני חייב לציין את זה, יש בעיה מאוד גדולה. רוב המתאמנים לא יודעים לדרג את זה בצורה טובה. מה זאת אומרת? רוב האנשים, ככל שהם ברמת מתאמנים קצת נמוכה, או למשל לא עבדו אף פעם עם מאמן כושר אישי, או לא עבדו עם חברים שדוחפים אתם, או עם מישהו שהסביר להם איך זה עובד, ככל הנראה ידרגו נמוך. אנחנו רואים שגם בחלק מהמחקרים, גם נשים מדרגות נמוך את הרמות מאמץ שלהם, אני לא אכנס לתוך הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שרוב האוכלוסייה הכללית לא יודעת לסווג בדיוק מהי רמת המאמץ שלהם ברמה נכונה. אפילו מאמני כושר, אנחנו רואים במחקרים מסוימים שלמשל בדקו, מאמני כושר בסקווט לקשל, או דדליפט לקשל, או לא יודע, שכיבת צמיחה לקשל, והמאמני כושר עצרו ברמת מאמץ סובייקטיבית, אבל זה לא היה רמת מאמץ באמת של כשל מוחלט כמו שהחוקרים חזו, ואכן אחרי זה שבדקו את כל הממצאים ראו שהם לא באמת הגיעו לכשל גמור. למה? כי יכול להיות שאנשים עצרו בגלל כל מיני סיבות פסיכולוגיות, בגלל שזה שורף, בגלל שזה קשה, לא בגלל שזה באמת השריר נגמר טוטלית. אבל לענייננו אנחנו לא צריכים להגיע למצב של כשל גמור, זה לא טוב לכולם, זה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים לכל האימונים, אבל בגדול לא משנה איך תקראו לזה, אתם צריכים לעבוד קשה, גם אם זה עכשיו קשה לכם סובייקטיבית, אתם צריכים לדעת איך להגיע למצב שאתם עובדים מספיק קשה. אם גם אתם סובייקטיבית מגדירים את האימונים שלכם כבינוניים, אז תבינו שאתם נמצאים בלואו, איך שאומרים, ברמה מאוד מאוד יחסית נמוכה למה שצריך לעבוד בשביל למשל לפתח מסת שריר או לפתח כל מיני מיומנות מסוימות. תלוי במה אתם רוצים להתקדם. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי אם המטרה שלכם למשל היא כוח, אתם חייבים להבין איך לדרג את הרמות מאמץ שלכם. כי אנחנו רואים היום במחקרים שבשביל כוח אנחנו נצטרך חזרות של לרוב נמוכות, שזה אומר מ-1 עד 5 חזרות, ברמת מאמץ יחסית נמוכה עם משקלים יחסית גבוהים. אנחנו לא נרצה להגיע לכשל, במיוחד אם אנחנו רוצים לפתח כוח מתפרץ או כוח מרבי בצורה נכונה, בלי לשרוף את עצמנו יותר מדי לאורך הזמן. אבל אם אנחנו רוצים למשל לפתח את המסת שריר שלנו בצורה מיטבית, אנחנו כן נרצה להתקרב לכשל. אמנם בדיוק בימים האחרונים פורסמה מטה-אנליזה שמראה שגם לפיתוח מסת שריר אנחנו לא צריכים להתקרב לכשל, צריך לדון במטה-אנליזה הזאת, ואני מקווה שבאחד הפרקים הבאים אני אביא אורחים שידברו בדיוק על זה, אבל נכון לעכשיו רוב הבדי-בילדרים ורוב המפתחי גוף ורוב המחקרים מראים שאנחנו צריכים להתקרב לכיוון הכשל. מה זאת אומרת? אם אנחנו מסתכלים למשל ב-RPE, אנחנו רוצים לעבוד באזור ה-7, 8, 9, אולי גם 10 מדי פעם, אבל להגיע למצב שאתם עובדים יחסית קשה. אז אם אתם רוצים באמת להתקדם באימונים, זה לא יעזור אם תוסיפו עכשיו חזרות או משקל או סטים, אם הכל לא יושב טוב בטכניקה, אם הכל לא יושב טוב ברמת מאמץ, אם אתם לא יודעים לדרג את רמות המאמץ שלכם בתוך האימון, אז אין לכם הרבה לאיפה להתקדם, כי שוב חסר פה את הבסיס. אני יכול להגיד שאני עבדתי עם אחד המאמנים הכי טובים בארץ, ארז בן יעקב, והוא לימד אותי איך לדרג את הדרגות מעמד שלי בצורה קצת שונה בתוך האימונים, עד כדי כך שבתוך התוכנית אימונים שלי, לכל סט יש דרגת מאמץ. זאת אומרת, אני מדרג אחרי כל סט, כמה היה קשה לי ברמה סובייקטיבית, הסט הנוכחי שעשיתי. לדוגמה, למשל עשיתי עכשיו 4 סטים של סקווט בסמית משין, אז למשל סט ראשון היה לי דרגת מאמץ 7, סט שני היה כבר 8, סט שלישי היה 10 וסט רביעי היה 10. ואז ככה גם עכשיו שאני פותח את התוכניות שלי לפני שנה או שנתיים, אני יכול לדעת בדיוק באיזה רמות מאמץ סיימתי כל סט. אני אפילו מוסיף וכותב בצד בהערות, שלמשל היה לי סחרחורת, הייתי עייף, לא ישנתי טוב לפני, ואז זה נותן לי תמונה מלאה ופרספקטיבה מאוד מאוד טובה. אני ממליץ גם לכם להתחיל ליישם את הטיפ הזה, כי זה יכול לעזור לכם בצורה מאוד מאוד טובה. אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ קטן לפני שאנחנו עוברים לדרך הבאה של איך אנחנו מתקדמים. טיפ קטן איך למדוד באמת רמות מאמץ בצורה טובה. הדבר הכי פשוט זה מהירות של מוט. עכשיו אתם לא צריכים לייזר ולא מכונות חכמות מסוימות שיש בכל מיני מכונים ואצל ספורט העלית. פשוט תסתכלו על הסרטון של הטכניקה שלכם, תבקשו מחברים שלכם להסתכל שנייה על הסרטון של הטכניקה ולראות כמה אמות מעט. אמות או הגוף לא משקר. זאת אומרת, אם למשל עכשיו אתם עושים 10 לחיצות של בנצ' פרס עם 100 קילו, יפה לכם, כל הכבוד, משקל מרשים. אם בחזרה השמינית כבר אמות מתחיל להעט, למשל 10% מהמהירות שלו הרגילה. אם למשל אתם הייתם יורדים לאורך שנייה, עולים לאורך שנייה וחצי, ועכשיו פתאום זה עולה לשנייה 75, או פתאום עולה לשתי שניות, לשלוש שניות, זה אומר שאתם מתחילים להתקרב לכשל. ככל שמהירות המוט יורדת, כנראה אחרי 25% ממהירות המוט הרגילה, אנחנו מתחילים לראות קרבה לעייפות. אם למשל החזרה הראשונה שלכם הייתה עלייה לשנייה, והחזרה האחרונה שלכם הייתה עלייה של 5 שניות, שזה ממש ארוך, זה אומר שאתם כבר ממש ממש קרובים לכשל, אם לא כבר בכשל עצמו. אז אם אתם עושים שכיבות צמיחה, זה לא משנה, אתם לא צריכים עכשיו למדוד את זה באלפיות השנייה, כמו מה שאמרתי עכשיו. אתם צריכים פשוט לראות בעין, הגוף שלכם מעט במתח, מעט עם הבייספס, מעט עם היד אחורית, או שסיימתם את האימון, זרקתם את המשקולת וזה נראה כאילו עצרתם באמצע הסט. אם ככה זה נראה לכם כל סט, אז סורי, אתם לא ברמת מאמץ גבוהה, אתם חייבים לשפר את זה. אז לסיכום, עצם ההבנה איך רמות המאמץ עובדות ותרגום שלהם בשטח יגרום לכם לראות יותר התקדמות. זה לא אומר שלא תתקדמו בכלל אם לא תתאמנו ברמה הכי קשה שיש בשביל מסת שריר, או תתאמנו מאוד קשה בשביל כוח, אז אתם לא תתקדמו. כמובן שגם אם תגיעו לכשל בסטים של דדליפטים, אתם תעלו בכוח ואתם תשברו כנראה את המשקלים שלכם בדדליפט. אבל ככל הנראה שחוסר הידע בנושא הזה יעט לכם את ההתקדמות ויגרום לכם לבזבוז אנרגיה וכוח ממש גדול. אז טיפ שלי, זה הדרך הכי טובה למדוד והתקדמות בצורה טובה ולדעת איך לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. עכשיו, לאחר שהבנו את הבסיס שזה טכניקה ורמות מאמץ, בואו נעבור קצת להתקדמות שהיא קצת יותר טכנית. ההתקדמות הזאת היא אומרת איך אנחנו מתקדמים תכלס בתוך התוכנית אימונים. אז תראו, מתאמנים רבים מסתפקים במה לעלות, לעלות בחזרות, לעלות במשקל, לעלות בסטים, בתוכניות כוח הזולים במשקל ותוכניות של מסת שריר עולים בחזרות, אבל עד איפה, עד מתי, מה זה טווח חזרות טוב, מה טווח חזרות לא טוב. אז בואו נדבר שנייה על הדברים האלו. יש לנו כמה סוגי התקדמות, אנחנו קוראים להם התקדמות במשתנים. יש לנו משתנה אחד, משתנה שתי משתנים ושלושה משתנים. מה זאת אומרת? במה אנחנו מתקדמים? פר אימון, פר שבוע, פר תוכנית, פר סייקל של שנה. זה לא משנה מה. אנחנו לוקחים למשל משהו אחד. אז משתנה אחד, אנחנו מתקדמים במשתנה אחד לאורך כל האימון, השבוע או התוכנית כולה. עכשיו, יש לנו שלושה דברים מרכזיים ופשוטים שאפשר לשחק איתם בתוך התוכנית, ואני בכוונה מפשט את זה כי יש הרבה יותר משתנים, אבל אנחנו מתרכזים עכשיו על שלושה דברים מאוד פשוטים, חזרות, משקל וסטים. לדוגמה, אם בחרנו להתמקד עכשיו במשתנה אחד מסוג חזרות, והמטרה שלנו היא להתחזק או לעלות במסת שריר על ידי שכיבות צמיחה, אז אנחנו מתאמנים למשל בכל שבוע פעמיים על שכיבות צמיחה, שלושה סטים ל-10 חזרות, ובכל שבוע אנחנו עולים בחזרה אחת בכל סט, עד שאנחנו למשל מגיעים ל-4-5 שבועות של עלייה כזאת רציפה, ואז למשל אנחנו יכולים להתחיל לעלות עכשיו בסטים, או לעלות במשקל, אבל ב-4-5 שבועות הקרובים אנחנו עולים במשתנה אחד שנקרא חזרות, זה דרך אחת. עכשיו, זה יכול גם משתנה אחד של סטים, או משתנה אחד של משקל, זה לא משנה מה, אבל זה התקדמות במשתנה אחד. אחרי שהבנו את זה, אנחנו עוברים לדרך הבאה שאנחנו יכולים להתקדם, והיא להתקדם בשתי משתנים. פה זה כבר מתחיל יותר להסתבך, או יותר נכון להיות קצת יותר מורכב. סורי על הליפסוס, או איך שקוראים לזה, אבל זה מה שקורה כשמקליטים פודקאסט לאורך זמן. אז כמו שאמרנו, הדרך הרביעית שאני רוצה לדבר עליה היום בתוך התוכנית, זה התקדמות בשתי משתנים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים עכשיו שתי מהמשתנים, זה יכול להיות חזרות ומשקל, חזרות וסטים, משקל וסטים, משקל וחזרות, זה לא משנה, אנחנו יכולים לשחק עם מה שבא לנו. אז לדוגמה, בוא ניקח את המקרה שכבר ציינו בסעיף הקודם של משתנה אחד, אם המטרה שלנו עכשיו למשל זה להתחזק בשכיבות צמיחה, או כמו שאמרנו, לעלות שם במסת שריר, אנחנו כל שבוע מוסיפים חזרה ומשקל. אז זה יכול לראות ככה, בשבוע אחד עשינו 10 שכיבות צמיחה עם משקל הגוף שלנו, בשבוע 2 עשינו 11 שכיבות צמיחה, אבל הוספנו עוד קילו על משקל הגוף שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יכולים גם לשחק עם זה בקדע של סטים, למשל התחלנו בשתי סטים והוספנו משקל, אז סטים ומשקל, יש לנו עכשיו פה שתי משתנים. לא צריך להסתבך יותר מדי, לוקחים שתי משתנים מתוך השלושה שציינו, שזה חזרות, משקל וסטים, ואיתם מתחילים לשחק. הסעיף הבא והאחרון בפרק הזה, זה התקדמות בשלושה משתנים. גם פה זה אותו דבר, אנחנו מוסיפים רק את העניין של הסטים. מה זאת אומרת? אנחנו לוקחים פה שלושה דברים, יש לנו גם חזרות, גם סטים וגם משקל. זה כבר התקדמות ממש ממש גבוהה ודי מתקדמת. לדוגמה, במקרה שלנו עם השכיבות צמיחה, החלטנו שאנחנו בתוך התוכנית בכל שבוע מתקדמים בהכל. נגיד ככה, שבוע ראשון, שני סטים של 10 שכיבות צמיחה עם משקל הגוף שלנו. שבוע שני, שלושה סטים של 11 שכיבות צמיחה פלוס קילו על משקל הגוף שלנו. זאת אומרת שבשבוע השני התקדמנו בשלושה משתנים. עכשיו השאלה נשאלת במה כדאי להתקדם, האם ישר לקפוץ לשלושה משתנים? אז אני אומר שלא. אני חושב שקודם כל להתחיל עם משתנה אחד, בעיקר בשבועות הראשונים בתוכנית, אני רואה אצלי אצל מתאמנים מסוימים, שעצם למשל ההתקדמות בחזרה אחת, אפילו מתאמנים די מתקדמים, מרגישים התקדמות ורואים גם שיפור פיזי ובכוח בצורה מאוד טובה. למה? כי לפעמים זה נראה, מה, רק בחזרה אחת אני אתקדם? אבל כן, אם אתם מתאמנים ברמת מאמץ גבוהה, כמו שכבר אמרנו בתחילת הפרק, ואם אתם עובדים עם טכניקה נכונה, להוסיף עוד חזרה אחת בכל שבוע, זה המון במשקלים גבוהים או משקלים באמת רציניים, או אפילו להתקדם בסט אחד בכל שבוע, זה פסיכי. כאילו, סתם לדוגמה, התחלתם את שבוע אחד בתוכנית עם שלושה סטים למשל ללחיצת חזה, וסיימתם אחרי 4 שבועות עם 7 או 8 סטים ללחיצת חזה, זה המון. אנשים לא מבינים כמה זה באמת קשה לעשות 8 סטים של לחיצת חזה, סליחה, ברמת מאמץ מאוד גבוהה. אז גם משתנה אחד יכול לקדם אתכם ממש ממש בטירוף. גם כמובן ששתי משתנים. אז כמו שאמרתי, אם אתם מתחילים או שאתם לא יודעים איך לשחק עם כל המשתנים האלו, תתחילו עם הדבר הכי פשוט. לכו לבסיס, תתחילו עם חזרות, עם משקלים, עם סטים, זה לא משנה מה, ועם זה אתם מתחילים להתחיל לערוץ. עכשיו אני חייב לציין שחזרות ומשקל זה משהו שיחסית יותר קל לספוג אותו בתוך התוכנית אימונים מבחינת נפח, כי אפשר לעלות גם במשקלים ממש קטנים, לי למשל בסטודיו יש אפילו פלטות של 150 גרם, 200 גרם, שזה בעיקר ללחיצות כתפיים, שזה ממש משפר למתאמנים שלי את השיאים האישיים שלהם, אבל ככל שאנחנו מתקדמים בדברים שהם קצת יותר גדולים, כמו סטים, זה מכפיל את הנפח. סתם לדוגמה, אם עשינו שתי סטים של שכיבות צמיחה, ושבוע אחרי זה עלינו לשלושה סטים, פשוט עלינו ב-50% מהשבוע הקודם, אז התקדמות יחסית גבוהה. לכן צריך לקחת בחשבון שאם אנחנו מתקדמים בסטים, מתישהו זה ייעצר. נקודה נוספת שאני חייב להוסיף פה, זה שלא חייבים להתקדם בתוך התוכנית רק במשתנה אחד. אני מקווה שאתם לא התחלתם להתבלבל, אז אני רוצה שנייה אחת לשים את זה באופן מסודר. היה לנו את הטכניקה, היה לנו את רמות מאמץ, היה לנו את ההתקדמות במשתנים, משתנה אחד, שתי משתנים ושלושה משתנים, ועכשיו אני מדבר על איך אפשר ליישם את זה בתוך התוכנית עצמה. אז אחרי שחזרנו לקטע הזה, אפשר לעשות ככה, שבועיים התקדמות במשתנה אחד, ואז להחליף את המשתנה הזה בשבועיים הבאים. זאת אומרת, זה ייראה ככה. שבועיים ראשונים אנחנו מתקדמים בחזרות, משבוע 3-4 אנחנו מתקדמים במשקל, ובשבוע 5-6 אנחנו מתקדמים בסטים, כשאנחנו כמובן לא מתקדמים בחזרות ומשקל גם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם זה באין ספור וריאציות, וזה מה שאני עושה הרבה פעמים למתאמנים שלי בתוך הסטודיו, בתוכניות אימונים, והם רואים שיפורים בצורה מאוד יפה, בלי להתחכם, איך שאומרים, יותר מדי. ולקראת סוף הפרק אני חייב לתת לכם נקודת בונוס קטנה. מה עדיף לעלות משקל או לעלות בחזרות? הרבה פעמים אנשים אומרים, אחי, בתוכנית כוח מסוימת, אתה צריך לעלות 2.5-5 קילו כל שבוע ולדחוף כמה שאתה יכול. וחבר'ה אחרים אומרים בפיתוח גוף צריך לעלות בחזרות. אז המחקר ניסה לבדוק מה יותר טוב, מה יותר אידיאלי, מה יותר נכון, האם כדאי לעלות בחזרות ובמשקל, כמובן לראות שיש התאמה ברמה של הנפח הכללי, שכמובן מי שלא מבין קצת את המילים נפח כללי יכול לחזור אחורה בפודקאסט ולהסתכל בפרקים של עלייה במסת שריר, מה זה נפח וכל ההסברים שעשיתי שם, עשיתי פרקים מאוד מאוד מפורטים על איך מחשבים נפח ומה התפקיד שלהם בתוך התוכנית אימונים. לענייננו, המחקר ניסה לבדוק כמה באמת אפשר להוסיף או כמה צריך להוסיף בשביל שיהיה שיפור, האם להוסיף משקל או להוסיף חזרות. בסוף המחקר הראה שאין הבדל בין קבוצת החזרות לקבוצת המשקל. זאת אומרת, אתם יכולים להוסיף מה שבא לכם, מה שנוח לכם. כמובן שאם אתם רוצים להתאמן ברמה יותר גבוהה, אני הייתי ממליץ לכם מדי פעם לעלות במשקלים ולא רק לעלות בחזרות, כי בסוף אתם תגיעו לאין סוף. סתם לדוגמה, אם התחלתם עכשיו עם 10 שכיבות צמיחה, אז אתם תעלו כל שבוע בחזרה אחת, לאיפה נגיע? ל-62 חזרות שכיבות צמיחה בסוף השנה. הלוואי שזה היה עובד ככה, אבל ב-62 כנראה אתם כבר תתחילו ממש להשתעמם, או שתתחילו לזייף בטכניקה. אז אני כן הייתי ממליץ סוג של לבצע סוג של רגולציה או כל מיני דברים כאלו, עם הוספה של משקל על הגוף שלנו, או משקל במכונה שבה אנחנו עובדים. אז לסיכום, יש לכם 5 דרכים איך להתקדם בתוך התוכנית אימונים. זה לא כזה מורכב. אני הייתי מתחיל קודם כל, כמו שאמרתי, וכפי הסדר שעשיתי את זה פה בפרק, בטכניקה וברמות מאמץ, זה יסדר לכם את הראש בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר נכונה. ואחרי זה להתחיל להתקדם בכל מיני דברים אחרים. אז אם באמת אתם רוצים לשפר את התוכניות אימונים שלכם, תתחילו את הדברים האלו. אני יכול לעזור לכם. אתם יכולים לשאול עוד מאמנים על טכניקה, על רמות מאמץ. אם בא לכם ויש לכם עכשיו סתם דוגמה, סרטון שאתם מתאמנים ואתם לא יודעים אם אתם עושים טכניקה נכונה, אם רמות המאמץ שלכם שם טובות, לא טובות, נכונות לתרגיל, אתם יכולים פשוט לשלוח לי את הסרטון באינסטגרם, בוואטסאפ, בפייסבוק. יש לכם פה למטה בתוך התיאור של הפרק לינק ישיר לשיחה איתי. אתם יכולים לשלוח מה שבא לכם, תכתבו, היי, שמעתי את הפרק שלך, היה פרק מאוד חמוד או פרק מאוד דפוק, תעשו מה שבא לכם. אני פתוח לביקורת, ותשלחו לי את הסרטון, או תשלחו לי שאלה, הכל בסדר, אני יכול לעזור לכם בצורה מאוד טובה. אני יכול להגיד לכם, שכשאני התחלתי להתאמן, בתור מתאמן צעיר ופעור, איך שאומרים, הייתי שולח סרטונים למאמנים מארץ, ואפילו מחול, חבר'ה באמת, בוא נגיד, עם רזומה מאוד עשיר, והם היו עונים לי, כן, חבר'ה עם 10,000 עוקבים באינסטגרם, ועם רזומה מאוד יפה תחרויות של כוח ופיתוח גוף, והם אומרים לי, תשמע, הסקווט שלך ככה, היית צריך לרדת ככה, היית צריך להדק יותר את הבטן, אחרי זה כבר עברתי והלכתי לעבוד עם מאמן בין הטובים בארץ, מאמן אונליין בשם סיוון טפלה, שהיה המאמן הראשון שלי כמאמן אונליין, אבל אני חייב להגיד לכם שהעזרה הזאת נתנה לי הרבה הרבה פרספקטיבה, שאחרי זה גם הבנתי איך להתאמן בצורה הרבה יותר טובה. אז אל תתביישו, אני פה בשבילכם, אני פה בשביל לתת לכם ידע, אז אני מקווה מאוד שנהנתם, מאוד מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה, אם נהנתם אני אשמח מאוד למשוב או שיתוף ברשתות החברתיות השונות, או תשלחו את זה לאיזה חבר, זה לא משנה מה, יכול להיות שעכשיו עזרתם למישהו להתקדם יותר באימונים, ואז לגרום לו לקצת יותר מוטיבציה וקצת יותר חשק להמשיך בדבר המדהים הזה שנקרא אימוני כוח. אם עדיין יש לכם הערות, אז פשוט תכתבו לי. אז תודה רבה לכם, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.